הפרקים האלה שהרב עוסק בהם בתחילת ישראל ותחייתו, והתמודדות עם הסבר ההבדל בין ישראל ובין ההבדל אמינות הנצרות. בעצם למה הרב עוסק בזה כל כך ומרחיב על זה את הדיבור? הרב רוצה להסביר שלא יחשבו שהאמונה של עם ישראל זה יש הרבה דתות, ובאחת מהדתות שיש בעולם זה הדת היהודית. ואני הרב נמצא בתקופה שיש מין זרם כזה של אפיקורסות בכל ה... לא רק בישראל. יש כפות פילוסופיות נגד הדת. הדת היא משבדת, הדת היא מקטינה, הדת היא עושה, היא חונקת, והיא מחייבת הרבה חיובים והרבה דרישות יש לה. מסתכלים על קדוש ברוך הוא באופן זר. כאילו יש מישהו מלמעלה שהוא מתאמר בנבראים ודורש מהם דרישות קשות ודרישות מכבידות, משבד אותם אליו. זה הייתה מין תפיסה כזאת. זה לא רק הייתה, זה יש גם היום. שהרבה אנשים שרחוקים מהאמונה, הם מפרשים את האנשים הדתיים שהם אנשים מצומצמים, חשוכים, משועבדים לאיזה השקפת עולם, אין להם חופש. הם לא יכולים להסתכל כמו שהם, באופן חופשי, הם חייבים, הדעות שלהם צריכים להיות כפי שהמוכתבים הדברים, לא כמו שהם מרגישים בעצמם, לא הרגשות, לא הדעות ולא ההתנהגויות. כל החיים הם כאילו חיים צרים. אנחנו שומעים את זה, רואים את זה בתקשורת, רואים את זה בכל מקום. מה הרב אומר לנו? הדת, לא הדת, האמונה היהודית היא אחרת לגמרי. זה לא דת. זה לא דת כמו כל הדתות. כל ההשוואה הזאת עם דתות אחרות היא לא שייך. האמינות שהיא אולי היותר זכה מכל העבודות, מכל הדתות, כן, שיש דתות של עבודת אלילים, יש להם מגושמות, והאמינות שהיא קצת יותר תאורה, היא לא כל כך מגושמת כמו כל ה... אבל גם היא כזאת. וצלנו האמונה שלנו היא אמונה של חופש, אמונה של רוחב, אמונה של גודל. אנחנו שייכים, זה סוג אחר של... זה האמונה של... זה ריבונו של עולם הטוב, הבורא, היוצר, אבינו שבשמיים. הוא לא אדון, הוא אבא. כל ההסתכלות היא צריכה להיות אחרת, אין מה להשוות בכלל בין כל הדתות לבין השקפת האמונה. היא לא משעבדת, היא משחררת. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. להבין את זה, זה לא מליצה, אלא זה אמת אמיתית. וזה הרב עוסק כל פעם באיזו זווית אחרת של הסתכלות. וצריכים לראות את כל התמונה, לאט לאט מבינים באמת איך שהרב מבדיל, עושה הבדלה מוחלטת בין כל ההסתכלויות האחרות. זה נובע מתוך יסוד של תפיסה של אמונה זרה. לא יהיה בך אל זר. זאת אומרת, תופסים את ריבונו של המנותק, הוא לא המקור שלנו. אנחנו, אין בנו ניצוץ אלוקי, כאילו. וכאילו אנחנו המשך של הגדולה האלוקית. לא, יש גדולה, זה משהו עליון שהוא מנותק, שהוא גבוה מעל גבוה, שהוא שם, כן, והוא מכתיב לנו הכתבות, מחייב אותנו, משעבד אותנו, מכופף אותנו, עושה אותנו לעבדים. אנחנו בנים, גם עבדים, עבד בנים. זה מה שהרב, זה הרוח כללית של הדברים שאנחנו לומדים אותם כאן. אבל באמינות יש גם צדדים שונים של חסרונות, כן? והנה כאן בפרק ו' אנחנו נראה עוד איזה מבט של הסתכלות. ההפקר של העולם המעשי בא מתוך ההתפרצות אל העולם הרוחני, לא סדר ותיקון של קודש, כשם שהוא מונע את אור הקודש מתפשטותו במרחב ההוויה, כך הוא מוריד את ערכו ומחשיך את יפעתו ברום עליון, ונשאר הציור האלוקי שאין קץ וסוף ראשית ואחרית לרומו, מח ונשפל. אז עוד כאן מבט. התפיסה, כשנגשים לקודש בלא הכשרה, בצורה מופקרת, אין הדרכות של הנהגות מעשיות, אין מסגרת של חיים בריאה שהיא מזככת, מתארת את המידות, את ההתנהגויות, והמסגרת הזאת היא מכינה אותך להתבוננות אל נכונה של אמונה. יש הפקר של העולם המעשי, אין מחויבויות של שום דבר, ומתפרצים אל העולם הרוחני בלא סדר ותיקון של קודש. אז מה קורה? אז כמובן שכשם שהוא מונע את אור הקודש מתפשטותו במרחבי ההוויה, כלומר, אם לא מוכנים ומכשירים את עצמנו להקשיב לאור הקודש, אז הוא לא משפיע עלינו. אז הוא לא מרומם אותנו. ולא רק זה, כך הוא מוריד את ערכו, הוא מחשיך את יפעתו ברום עליון. אז מסתכלים על הקודש בצורה מוטעת, בצורה מקטנת, בצורה מזויפת. ולא רואים את הקודש נכון. כלומר, בלי הכנות, בלי גישה, בלי הכשרה לרעיונות גדולים, לשקפה גדולה, למבט גדול, לקודש, שהוא גבוה מעל גבוה הקודש. בלי הכשרות האלה, אי אפשר לקבל מאור הקודש מה שאור הקודש יכול לרומם, ולא רק שאי אפשר לקבל, מסתכלים על הקודש בצורה בצורה לא נכונה, בצורה קטנה, בצורה מוטעת, והקודש הוא נשאר הציור האלוקי שאין קץ וסוף, ראשית ואחרית לרומו. הציור האלוקי, ההתבוננות בריבונו של עולם, בגודל העליון, הוא נשאר קטן. אדם, העיניים שלו קטנות, אז הוא מסתכל כל דבר גדול, הוא רואה אותו קטן. הרב גם מדבר על זה בהקדמה לשיר השירים. אז שם הרב מדבר על רבי עקיבא, שהוא אמר שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים. אז תלוי איך מסתכלים על רבי עקיבא. אם מסתכלים על רבי עקיבא כענק רוחני, גדול התנאים, אז מבינים שקודש זה משהו לפי הדרגה, לפי ההסתכלות הזאת. שיר השירים קודש קודשים. אבל אם מסתכלים על רבי עקיבא כפייטר רועי צאן, מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד מרשים, מצליח לסחוב את ביתו של כלבה סבוע, שהיא בת השירים גדולה, אבל הוא מתחיל, ממשך אותה בגבריות שלו, בכוחות, בתנועה שלו, וגם בחינניות שלו, ומתחתנים, וזוג נפלא, ואומרים מאוד אחד את השני, אבל היא בחונכה, היה לה מורים טובים, הייתה לה ברכתך טובה, והיא רוצה שהוא יהיה גם איש רוח. אז הוא בשבילה הוא לומד, ובשבילה הוא מתקדם. ובעצם עיקר מעלתו של רבי עקיבא זה הזוגיות שלו. אז כשהוא אומר ששיר השירים קודש, שיר השירים זה שיר אהבה, כן? אז מכוון בין איש לאשתו. לא? כי זה הדבר שהוא הכי מרכזי אצלו. אני אומר את זה כי ראיתי פעם ספר כזה. שזה סופרת כתבה ספר סיפור על רבי עקיבא, וכל הדמות של רבי עקיבא מסתובבת סביב הזוגיות שלהם. זה שהוא מסר את נפשו על עם ישראל, זה הכל בשבילה. זה שהוא למד תורה, זה הכל בשבילה. הוא אמר בעצמו, שלי ושלכם, שלך, שלך, שלה הוא. אז הכל מבוסס על מאמרי חז"ל. אבל כשאתה מסתכל בעיניים של בעיניים נמוכות, אז אתה לוקח את כל החז"ל, מוריד אותם למטה. אבל כשמסתכלים על רבי עקיבא שמסר את נפשו על קידוש השם, רבי עקיבא שגם זה היה מסירות נפש ללמוד תורה, כן? ושהוא מתנתק מהבית ל-12 שנים ועוד 12 שנים. רבי עקיבא כזה, רבי עקיבא, אז קודש קודשים זה אהבה בין כנסת ישראל לריבונו של עולם. אז הכל תלוי בעיניים. אז אדם כדי לקרב אל הקודש צריך להתכונן, צריך להיות טהור. אי אפשר להיכנס לבית המקדש בלי טהרה. כמו שאי אפשר להיכנס לבית המקדש בלי טהרה, אי אפשר להיכנס למקדש הרוחני, להשקפתו, להבין את הקדושה העליונה, להתבונן בגדולה האלוקית, בלי שאדם מידותיו משתפרות, ענווה, טוב לב, ובמבט מתוקן של התנהגות נכונה, מידות נכונות. אז ההסתכלות, הסתכלות על הקודש, אפשר לספוג מהקודש את הגדולה, את האור, את הגודל, וגם רואים את הקודש בצורה נכונה, ולא מקטינים את הציור האלוקי, שהוא כל כך גדול, ועושים אותו מח ונשפט. אז הגמדים הקטנים, שיש להם עיניים צרות וקטנטנות, כל מה שהם רואים, הם חושבים שזה נמוך, לפי יכולת ההסתכלות שלהם. לכן, וזה כאילו הוא אומר את זה, זה כלפי אמינות. שהאמינות היא הפקירה את העולם המעשי, אין לה מצוות, אין לה הדרכות פרטיות, זה משהו מאוד מופשט, רוחני. והתוצאות הן בהתאם. אז ממילא הם מועסים עכשיו, אז ממילא יש התפרצות של כפירה, של מיסה בדת, בהם בצדק. אויב חרף השם, ועם נבן יצאו שמך. זה כשבמצב, כשניגשים מתוך הפקירות אל העולם המעשי. תאוות הענבים, כלומר, היא גאולת השם. כלומר, כשיש מידות מתוקנות, אורן של ישראל מודיע שם השם במרומים ובממקים, וכל עומק השפלת ההשגחה והשליטה, ההוויה והיצירה, מביאים רוממות השקפה והתעלות אינסוף. כלומר, צריך להסביר את כל הדברים הללו, כן? אבל מסתכלים על ריבונו של עולם, שהוא משגיח לכל העולם, שהוא יוצר את כל הבריאה, שכל הבריאה היא נמשכת מאור השם, ורואים את שם השם גם בממקים, גם במרומים, גם בעומק, גם בהשגחה, שהשפלת ההשגחה שלפעמים היא מאוד מאוד כאילו קשה אולי. ומצד שני, מסתכלים על כל הצדדים, כל התמונה כולה, והשליטה, ההוויה והיצירה מביאים רוממות השקפה והתעלות אינסוף. נכנסים לריבונו שם בשלמות. לא באופן צר של לפי הצרות של העין, אלא לראות את הגדולה האלוקית האינסופית, כל מה שקורה, כל הגודל, כל הנפלאות, ויחד עם זה כל המאורעות הפרטיים הקטנטנים, הכל 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 שייך לאותה גדולה האלוקית. עכשיו מוסיף הרב עוד. אמנם יש אשר הרישה מקבצת כוח מפוזר בכל מרחבי העולם החיצוני, בכל חוג המעשה והמפעל, ומוסיפה ברק להדלקה הרוחנית הציורית, אף שהוא מקסם כזב ושקר שאין לו רגליים. מכל מקום, הרי הוא ניטל מזיו הקודש בגניבה. זאת אומרת, הרישה, אמינות, או רישה אחרת, היא, כלומר, הלשון שלו, מקבצת כוח מפוזר בכל מרחבי העולם החיצוני, בכל חוג המעשה והמפעל, מוסיפה ברק להדלקה הרוחנית הציורית. כלומר, האמונה, התפיסה האמונית של, של הרשעה, יכולה להיות לפעמים מאוד מבריקה, מאוד מושכת. הרב דיבר על זה בפרקים הקודמים. הם באים, נגיד, עם דגל כזה של חסד בלי גבול. חסד. לפנים משורת הדין. אין דינים. לפנים משורת הדין. וזה מושך. זה מאוד מושך הדבר הזה. זה המבריק. כל קיצוניות היא מבריקה. אבל תדעו לכם, קיצוניות היא קצה. זה לא שלם. כל קיצוניות, אדם קיצוני דתי. זה הכי טוב. לא. קיצוני דתי. אבל קיצוני דתי זה קצה. קצה, קצה, קצה. וקצה זה מצומצם. צריך להיות קיצוני לכל הצדדים. אז אתה גדול, לא קיצוני חד צדדי. קיצוני לטוב, טוב, 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 לרשעים, לאכזרים, אני טוב, 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 בלי גבול. זה לא טוב. זה לא הטוב הנכון. צריך שלמות, מאוזנת, הרמב"ם אומר, ללכת בדרך האמצע. להקיף את כל הצדדים. אבל יש לפעמים, הקיצוניות יש בה איזה ברק. כמו שאמרנו, זה מושך מאוד מאוד, הסתכלות כזאת. או הסתכלות של גבורה, מלומת חסד, של גבורה, של עצמיות, של בריאות. זה גם כן דגל שיכול מאוד מאוד למשוך. כל קיצוניות מושכת. שיבות קיצוניות הן מושכות. כי זה נראה, הם הכי טובים. אז, אבל זה לא המצב השלם. אז אומר הרב, יש אשר הרשעה מקבצת כוח מפוזר בכל מרחבי העולם החיצוניות, החיצוניות, ומוסיפה ברק לרוחניות, לציור הרוחני. זה, אף שהוא מקסם כזב השקל, כי הברק הזה אין לו עומק, הוא שטחי, הוא רדוד. מבריק מבחוץ, אבל מבפנים הוא לא. כן. זה נזם זהב באף חזיר, אישה יפה ושרת טעם. יכול להיות איזה ברק חיצון אישה מאוד מאוד יפה, טיפשה, טמבלית. זה לא זה. זה כזב השקר, זה כאילו החיצוניות היא שונה לגמרי מהפנימיות. מכל מקום, אומר הרב, הוא ניטל מזיו הקודש בגניבה, כל דבר יפה. כל דבר מבריק זה בעצם מהקודש. הכל מהקודש, כל הטוב זה מהקודש. גם אם יש הברקה, זה שהיא חיצונית, אז היא ניתנה מהקודש. והקדושה, עכשיו אומר הרב, ההסתכלות של הרב הכללית הזאת, אז באמת, איך זה, מה התפקיד של המצב הזה? שבא איזה השקפת עולם מרושעת, מקולקלת, מעוותת מבפנים, אבל מצליחה למשוך באיזשהו דגל שהוא מאוד 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 מבריק, מאוד מאוד מושך. והרי מה שמושך ומה שמבריק זה ממקור אלוקים, מקור עליון. אז כאילו זה התפקיד של ההופעה הזאת, שהיא הצליחה לחדד איזה צד מסוים, מתעלמת מהרבה הרבה צדדים, אבל בעצם על ידי ההתעלמות, אז הצד הזה שהיא מחדדת הוא נעשה מאוד מבריק. הוא ממשיך הרב ואומר, מכל מקום, זה ניטל מזיו הקודש, אז אם זה ניטל, זה גנוב. צריך השבה וישיב את הגניבה של, ואת הגזלה אשר גזל. זה צריך להשיב את הגזלה. אז אומר, ממשיך הרב ואומר, והקדושה לוקחת בחזרתה את כל האורות הגנובים הללו. כלומר, הגאולה, עניינה, לקחת את כל האורות הגנובים הללו, וממעמקי האמונה הציורית, והתארת אידיאלי המוסר, מעמקי האמונה הציורית והתארת אידיאלי המוסר, מתגדלים ומתאמצים יותר ויותר על ידי שביעת האויב והחזרת כל הנפש והרכוש אשר לקח, ועשותו כמצולה שאין בה דגים וכמצודה שאין בה דגן. רמי משתמש כאן במשל. ישראל יוצאים ממצרים ומרוקנים את מצרים באושר ברכוש גדול. ומצרים נשארים כמצולה שאין בה דגים. מצולה זה בעומק של הים. עמוק עמוק עמוק, שם הדגים לא יכולים למצוא. אז מצרים נעשו כמצולה שאין בה דגים. כמצודה שבמצדים בעלי חיים, אבל אין בה דגן, כי נחלים. זאת אומרת, מה קרה כשישראל יצאו ממצרים? הרב זצה, הרב אומר, לא רק שישראל יצאו ממצרים עם רכוש גדול חיצוני, הרבה כסף, זהב, שמלות, בגדים, שאלו מהם וכולי, כל הדברים הטובים, אלא הם יצאו ממצרים עם רכוש רוחני גדול. דהיינו, הם למדו ממצרים איך להיות עבדי השם. הם למדו ממצרים איך לכוח הדמיון שהוא חשוב לכוח הנבואה, הם לקחו. אבל מסביר, לא כאן זה המקום להסביר בהרחבה את הדברים הללו. אבל כל פנים, כאן זה המשל שהרב משתמש במשל הזה. ישראל חוזרים לארץ ישראל. עניינם לקחת בחזרה את כל מה שגנבו, אבל הגנבים האלה הם הבריקו את הגנבות שלהם. כלומר, הם חידדו את הדברים ודווקא הוסיפו להם עוד. הם גנבו, וכמו לגנוב רכוש ולרבות אותו, ואחר כך מחזירים כל הרכוש וכל הריבוי שלו ביחד. אז כאילו זה המגמה האלוקית בעולם. מצד אחד, צריכים לדעת להסתכל על הקלקולים של המינות והזיופים שלה. מצד שני, אם יש שם איזה דברים שעל ידי ההקצנה הזאת התחדדו של איזה רעיונות שהם מצומצמים, הם לא שלימים, אבל בצמצום, אתם יודעים שאדם מתרכז בנושא אחד, הוא יכול להגיע בו להישגים יותר גדולים מאשר הוא מתפזר בהרבה נושאים. ואז הוא יכול להגיע בו לשיאים. אבל אם זה נשאר רק במקום הזה, אז כמה שזה מבריק, כמה שזה טוב, הוא אדם מצומצם במקום אחד. אין לו רוחב, אין לו גודל, יש לו עומק מסוים. כן. אז אותו דבר, כל אמונה שיש בעולם, היא לקחה איזה נקודה מתוך הגודל של כל האמונה, והיא מתרכזת בה, וההתרכזות שהיא מתרכזת בה, מבריקה אותה, מחדדת אותה, מדייקת אותה, עושה את ההסתכלות הקטנה הזאת להסתכלות הכי מושלמת מבחינתה. אם אתה תיקח עכשיו את התיקונים שהיא עשתה ותחבר את זה לכל השאר, זה יפיל. תיקח את התיקונים שכל כל כל חוג, כל קצה חידד, ואז השלימות ביחד היא בעצם תופיע את השלימות, כאשר המקור, כמובן, המקור הוא ישראל, המקור של הכל, וכל דעת היא לקחה איזה ענף מהכלל של כל הגדולה של האמונה, ומתרכזת בה, מחדדת אותם, את הענף הזה, מבריקה אותו, מצחצחת אותו, מאוד ומרשים כשלעצמו. לא לוקחים...
איך מעצמים את זה? כשמדברים זה נשמע מאוד טוב, כל קבוצה וכל ציבור לקחו וחידדו מה טוב, אז בסוף זה לא עובד, בסוף אין ציבור מושלם, כל ציבור לוקח נקודה ומדגע אותה. איך מעצמים את זה
בפועל?
כמו
נמצאים ציבור בבית מושלם? ראשית כל, יכול להיות שאנחנו לא צריכים שכל אחד ואחד מישראל הוא יקיף את הכל. אבל אם כל אחד מישראל הוא יודע שהוא חלק מהכלל, וביחד אני עובד על זה, ואתה עובד על זה, וכל אחד עובד על זה, ביחד אנחנו מאירים את האור הכללי. אז מופיעה התמונה הכללית. ישראל הם הלב שבאומות, והם התמצית. הרב חוזר על זה הרבה הרבה פעמים. ובאומות מתפזרים 70 אומות, 70 פנים, 70 צורות של דברים, והחיסרון של כל אומה ואומה, שזה רק צד אחד. ועניינם של ישראל, זה הכל ביחד. יכול, ויש אנשים גדולים, אולי כדוגמתו של מרן הרב, שהוא, יש לו את היכולת הזאת לראות את פרטי פרטים ואת כל הכלל כולו, ועוד יכול להיות שאפשר לפתח גם מהלך כזה של הסתכלות של עוד אנשים גדולים, לא כולם יהיו כאלה, אבל כולם יתחברו לגודל בזה ביחד, וכל אחד ידע, אני לקחתי נקודה, אבל היא חלק מכל, מכלל שלם. ברור שבישראל לא כולם יכולים להיות מושלמים, אבל זה ההסתכלות של כלל ישראל. זה ההסתכלות האמונה, האמונית הכללית. בפרטים כמובן, כשכל אחד יהיה הכל, זה בלתי אפשרי. כשם שפרצופיהם שונים כך, דעותיהם שונות. ולכן כל אחד צריך לעשות את באמת את הדבר שמתאים לו. אבל לדעת שיש אנשים שיש מתאים להם דבר אחר, והם משלימים את מה שחסר לו. וכך מדי מיני יתקלס אליי ומופיעה התפיסה האמונית השלמה, המקיפה את הכל. אז יש, כמו שאמרתי, יש ידיים, יש רגליים, גם להשקפות העולם, כן? יש חמך איברים שעשה גידים. ויש לב. אז לכן אמרו על הרב, שאמר את זה אבן האזל, שכשהרב נפטר, הוא אמר את זה הרבה פעמים, לא רק בלוויה, ביספידים שלו, ש... כשנפטר הרב, נפגם חוט השדרה של האומה. חוט השדרה. ובסזל, כן. כל, כאילו הוא היה המרכז את כל, את כל האיברים ביחד. חוט השדרה, אפשר להגיד לב, כן. כל... מה? זה בדיוק הדוגמה של הלב. שהלב הוא מחבר את כל האיברים כולם ביחד, ואז מופיעה השלמות הכוללת. צריך להיות מרכז. מרכז לכל, לכל הגוונים. אם אין מרכז לכל הגוונים, אז הם לא יכולים להתחבר. וזה עניינם של ישראל.
מה שאר אומר שאנחנו ניקח את זה, אנחנו נשאיר אותה כמצודה של אין
לה, אלא
אנחנו נתקבל.
מה? כן, ברור. אם אנחנו ניקח מהם את הנקודה המחיה שלהם, אז כל התפל שבהם, כל הקלקולים, יאבדו את משמעותם. אז כמו שאנחנו ראינו המשפט האחרון, והקדושה, וזה מה ש... זה הסדר של העולם. הרב מלמד אותנו לא לפחד משום תופעה. אנחנו פוגשים איזו תופעה שהיא לכאורה מתנגד מאוד 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 מהתורה. בוא נראה איזה נקודה יש בה שזה מקיים אותה. וזה בעצם התפקיד שלה בעולם. ואז בוא נקלף את כל הקליפות מסביב ונראה את השורש, שורש הנקודה. וזה הזכות הקיום שלה. הכל בעצם מובל על ידי ריבונו של עולם והכל לשם המגמה העליונה של תיקון העולם. ואז אתה לא מפחד משום תופעה. כל גל חדש שבא, כל שקת עולם חדש שבא, בוא נסתכל, אומר הרב, לא להיכנס איתה ראש בראש. לעלות על גבה, להסתכל איזה נקודה, אור טובה שיש בה שמוכרח להיות אחרת, היא לא הייתה קיימת. ואנחנו נוציא אותה מתוך כל התפילות וכל הקליפות שמסביבה, ואז אנחנו נצח אותה. לא מפחד משום תופעה, משום רוח שבה, אם זה תהיה רוח של תאוות, או תהיה רוח של השקפת עולם, כל דבר ודבר צריכים לקחת את הנקודה הפנימית שלו, ובסופו של דבר זה מה שיהיה. כלומר, אם אנחנו נהיה זריזים ונאתר את הדברים יותר מהר, אז נקדם את הגאולה יותר, וזה התפקיד שלנו. אבל זה בסופו של דבר יהיה. התהליך הזה של הבירורים ושל המגמה של התיקון שהולך ומתקדמת, זה תהליך מוכרח להיות. הוא יהיה. טוב, אז את הפרק הזה אנחנו פחות או יותר למדנו. אני רוצה לדלג על הפרק הבא.
למה זה מתבטא שהרב אומר שהתרת אידיאלי המוסר מתאמצים לשבות את האויב? רואים את זה, לא יודע, שמתאמצים, זה משהו כאילו שקשור נגיד לגדולי הדור, לא יודע, למה זה קשור?
לא, אז מתאמצים זאת אומרת, כמו שאמרנו, שלוקחים את הכוח הזה שהגנוב, וזה על ידי זה, זה נותן לנו יותר כוחות. מעמקי האמונה הציורית, כלומר, האמונה הגדולה, לא, הרב אומר כאן, האמונה, הציור של האמונה, האידיאלים, המוסר, הם מתגדלים על ידי שאתה לוקח מהאויב בחזרה את מה שהוא לקח, ומחזיר את זה בחזרה. זה דבר נועז להגיד את הדבר הזה, כאילו אנחנו צריכים להיעזר במה שאנחנו מוצאים אצל אחרים. אבל זה כשאדם מסתכל מתוך חולשה, אז הוא חושב, מה, אני צריך עזרה? אפשר להסתכל מתוך גודל, אדרבה. אנחנו, מהגדולה שלנו, אנחנו יודעים לטפל בכל הגוונים, בכל הצדדים, אנחנו יודעים לקחת אותם ולרומם אותם ולהגדיל אותם, תלוי איך הם מסתכלים. הרב מלמד אותם להסתכל בגדלות, לא לפחד, להסתכל. אנחנו שייכים לריבונו של עולם. אנחנו שייכים לגדולה הבלתי מוגבלת. כל דבר שקורה בעולם הוא לטובה, הוא לטובתנו, הוא לטובת המגמה האלוקי שאנחנו עושים אותה. אז כשאתה מסתכל במבט כזה, אתה לא אומר לעצמך, מה, אנחנו לא נסתדר לבד, אנחנו צריכים להיעזר כביכול במה שהם לקחו מאיתנו והשביחו את זה. לא, הם חלק מאיתנו, זה התפקיד שלהם, הם עבדים שלנו. זה התפקיד שלהם לשרת אותנו. זה... אם אתה רוצה להסתכל בצורה של אדונים, כן. אתה יכול להסתכל בצורה יפה, שהכל זה מהלך גדול אחד של שלימות. אבל כמו להסתכל בענייני אמונה, כך כמו שאמרנו, הרב מדבר גם עניינים חומריים. הרב רואה שיש סופרים שכותבים ספרות מאוד מאוד יפה. יש להם לשון עשירה, ויש להם גם כושר דמיון, והם יודעים ככה לתאר דברים בצורה מאוד מאוד יפה, מעניינת, מושכת, אנשים נמשכים לזה, אוהבים לקרוא דברים כאלה. אז אפשר להסתכל, אז אנחנו צריכים מהם ללמוד איך לכתוב ספרים, איך לכתוב ספרות. אפשר להגיד, אנחנו זקוקים לדברים חיצוניים. אפשר להסתכל לגמרי אחרת, זה התפקיד שלהם. להם יש תפקיד גם כן, תנו להם גם כן מה שזכויות, כן? התפקיד שלהם לפתח את הספרות, לפתח את הכלי הזה של הבאה, ואחר כך יש לך כלי, אתה יכול להשתמש בו לקודש. אתה מפתח כישרון מוזיקלי, יפה מאוד. אחר כך אפשר, זה כלי, יכול להיות כלי של קודש. הכלי הזה, מה אכפת לך מי עושה את זה? ערבים בונים את הבניינים פה. אבל אחר כך אתה לוקח את זה, משתמש בזה לקודש. אנשי חול בונים לך את ארץ ישראל, מרחיבים את כל זה, זה מצוין. הם עושים כלים נפלאים בשביל למלות אתם באור של קודש. אז אפשר להסתכל, לא שקועים בחומר, שקועים בגשמיות, שקועים בזה. אפשר להסתכל במבט אחר. הגשמיות הזאת, יש לה תפקיד. כעת עוד עוסקים בעבודה, קודם בונים בחול ואחר כך מקדשים. אי אפשר לקדש לפני שיש. מה לקדש? אז קודם בונים. בונים את הארץ. ואחר כך, כמובן, יבוא הקודש. זה מתוך אמונה ברורה, שכל מה שקורה זה הכל לטובה. אז כל תופעה שאתה פוגש, אתה מסתכל לאחרת, במבט של אמונה. זה מה שהרב כל הזמן מלמד אותנו. זה מי שמתרגל להתבונן בגישה של הרב, יהיה אדם גדול. יהיה גישה אחרת לכל המציאות. נשארו לנו עוד כמה רגעים, נטעם משהו מפרק ח'. השם צבאות הוא השם אלוקי ישראל. הכל מתוך אותו מבט הגדול כל הזמן. צבאות ישראל, צבאות השם. כלומר, השם, המילה צבאות היא מבטא משמעות מסוימת. כל שם שמיים, יש לו את המשמעות שלו. לשם יש צבא. מי הצבא של השם? יש גם מלאכי מעלה, יש צבאות מלאכים עליונים. אבל שם צבאות הוא גם נקרא בשם הזה בתור השם אלוקי ישראל. הוא השם אלוקי ישראל, הוא אלוקי ישראל, ישראל זה צבאו של הקדוש ברוך הוא. וצבאות ישראל, צבאות השם הם. זה כתוב בפסוקים ביציאת מצרים. יצאו צבאות השם. מרוחנו ועצמות נשמתנו חרוטים במכתב אלוקים כוחו וגבורתו של יוצר בראשית. כלומר, העם ישראל, המהות שלו, הנשמה, הרוח, זה, הם מופיעים את כוחו וגבורתו שיוצר בראשית. בפרק הראשון למדנו, עם זו יצרתי לי, תהילתי ספרו. כלומר, עניינם של ישראל זה סיפור תהילת השם. כל המהות של ישראל, לא רק כשמספרים בגלוי, עצם מציאותם של ישראל, היא סיפור תהילת השם. שוב פעם, כשמסתכלים במבט כאן ועכשיו, יש קושיות. בתקשורת לא רואים סיפור תהילת השם. חלק גדול מעם ישראל לא מספר. אולי מבחינה כמותית אפשר להגיד הרוב. אבל לא להסתכל על כאן ועכשיו. עם ישראל בדורות, עם ישראל בהופעתו בעולם. מה המיוחד שלו? מה התפקיד שלו? מתוך ההסתכלות הכוללת, אז אתה נכנס עכשיו לכל הפרטים. כל מי ששייך לעם ישראל, הוא שייך למה שעם ישראל משדר כעם ישראל. אז זה מאברהם אבינו, ועד כל הדורות, עם ישראל נושא דגל השם. זה משהו בטבע, זה משהו בעצמות של הנשמה שלנו. בכלל, הסתכלות כוללת. מרוחנו ועצמות נשמתנו חרוטים במכתב אלוקים כוחו וגבורתו של יוצר בראשית. חרוט על הלוחות. הלוחות הם חרוטים, הם לא כתיבה חיצונית שכתוב עליה את עשרת הדיברות, אלא זה חריטה בתוך האבן, בתוך הלוחות. ובעצמות נשמתנו יש חריטה, כן? מכתב אלוקים, כוחו וגבורתו של יוצר בראשית. זה הטבע העצמי, הפנימי שלנו. אי אפשר לשנות אותו. אז שוב פעם אני אומר, רק כשהם יודעים להסתכל במבט גדול, במבט כללי, ולצאת מההסתכלות כאן ועכשיו. אם אתה מסתכל כאן ועכשיו, כאן ועכשיו זה יכול לכלול לא רק שעה, גם יום, גם חודש, גם שנים. להרחיב את המבט. עכשיו אני יצאתי מחוץ לעולם, ואני מסתכל על העולם, מאז שהוא נברא, ועד עכשיו, ואני מסתכל על עם ישראל, בתוך המבט הכללי של כל העולם. ומה עושה עם ישראל בעולם? עם ישראל נושא את שם השם בעולם. עם ישראל, עם התורה, עם הספר, עם ישראל נושא את שם השם בעולם. זאת המציאות. מי שעדיין קורא לעצמו ישראלי, הוא שייך לעניין הזה. לכן אמרו חכמים שמי שגר בארץ ישראל, כאילו יש לו אלוה. אף על פי שהוא צועק שאין לו. זה לא עוזר לו. ארץ ישראל זה סיפור, סיפור של, של הקדושה, של, של המיוחד של הארץ הזאת. מי שהוא חלק מעם ישראל, הוא מספר תהילת השם, לא יעזור לו שום דבר. הוא יצא חס וחלילה מעם ישראל, אולי חלילה התבוללות. אז הסתכלות כוללת, הסתכלות גדולה, ענקית כזאת, תמיד צריך מהכלל, אחר כך אפשר לרדת לפרטים. אבל לדעת לתרומם ולהסתכל בגודל הזה. השם צבאות הוא השם אלוקי ישראל. צבאות ישראל, צבאות השם. מה שעכשיו קורה בדרום, מה ש... זה צבאות השם. זה עם ישראל נושא את שם השם בעולם, וכל המאבקים נגדו כל הזמן, זה נגד עניינו של עם ישראל. זה לא בגלל שלקחנו להם חתיכת קרקע או משהו כזה. מהאיראנים בוודאי לא לקחנו שום קרקעות, וגם מהאנטישמים באירופה ובאמריקה, הם קשה להם עם, עם שם השם שאנחנו עושים. שזה מחייב אותם, שזה לא נותן להם את האפשרות לעשות את, את רצונותם המגושמים. והרב מוסיף, לא, אנחנו כבר נפסיק פה.